ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה טו דה קלאוד. היום אנחנו ממשיכים בסדרה עם אייל. מה קורה אייל? הכל טוב?
הכל מצוין.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על שירות אחסון בענן. ובוא נקפוץ ישר למים. אייל, מה שירות האחסון הכי נפוץ בסביבות ענן?
אוקיי, אז השירות אחסון הכי נפוץ בסביבות ענן, ובסביבות קלאוד נייטיב בפרט, זה שירות אובג'קט סטורג'. והשם אובג'קט סטורג' נובע מהעובדה שאנחנו מנהלים כל אובייקט, דוגמת קובץ, בנפרד. ובניגוד לשירותי אחסון שהכרנו מסביבות הטרדישנל באון פרמיס, החיבור לשירות לא מתבצע באמצעות איזשהו מאונט ווליום או איזשהו מיפוי תיקייה, אלא דווקא באמצעות פרוטוקולים דוגמת HTTP או באמצעות פקודות API.
אוקיי. איזה שירותים יש כאלה? איזה שירותי אובג'קט סטורג' יש בעננים היום?
אז לכל שירות ענן יש, לכל ספק ענן יש את השירות אובג'קט סטורג' שלו, באמזון זה נקרא אמזון S3, או שירות הארכיון שלו גליישר, באז'ור זה נקרא אז'ור בלוב סטורג', בענן של גוגל זה נקרא גוגל קלאוד סטורג', ובאורקל זה נקרא OCI אובג'קט סטורג'.
אוקיי, ובתור שירות נפוץ, איזה בעיות אבטחה יש עם שירותים כאלה?
אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מייצרים אובג'קט סטורג', זה לא משנה אם אנחנו עושים את זה באמצעות ממשק הווב, או באמצעות CLI או פקודת API, נורא נורא קל לעשות טעות שאנחנו מגדירים את השירות, או בעולם האמזוני, bucket, מכיוון שכברירת מחדל הוא יכול להיות חשוף לגישה מהאינטרנט. עכשיו, באותו שירות מנוהל, למעשה יש לו שם DNS ייחודי בכל העולם, וכתובת IP ציבורית, שלמעשה נגישה מכל מקום באינטרנט. אז אם אנחנו מסתכלים נורא בעולם האמזוני, אז ב-AWS, החל מסוף 2018, כל אובג'קט סטורג' חדש שאנחנו מייצרים, הוא למעשה סגור לגישה מהעולם, ואם מאיזושהי סיבה יש לי צורך עסקי לפתוח אותו לגישה, אני צריך ממש לשחק עם ההגדרות. זה לא פתוח כברירת מחדל. סוגיה נוספת זה נושא של שמירת מידע בצורה מוצפנת, נגיד שאני מעלה קבצים לאיזשהו S3 bucket. אז לדוגמה, באמזון, עד לפני תקופה, אם הייתי רוצה לייצר bucket ורוצה לעלות לתוכו קבצים, כברירת מחדל, המידע שהיה נשמר לא היה מוצפן בעת אחסון. אמזון עשתה בזה שינוי, והחל מינואר 2023, כל אובייקט חדש, כברירת מחדל, כשאני עושה לו פייל אפלוד, נשמר בצורה מוצפנת, עם מפתחות ההצפנה של אמזון. ביתר העננים, סתם בשביל לסבר את האוזן, כברירת מחדל אין לי דרך לעשות פייל אפלוד לקובץ ושהוא שומר בצורה שהיא לא מוצפנת.
אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מייצרים בקט, על מה צריך להקפיד?
אוקיי. אז אני בדרך כלל מסתכל על זה כסוג של שכבות הגנה. זאת אומרת, הדבר הראשון, קודם כל, יצרתי בקט, קודם כל, לוודא שהוא מוגדר כפרייבט ולא נגיש מכיוון האינטרנט. הדבר השני, נוודא שהיה ויש לנו מידע עסקי, זה יכול להיות נתוני לקוחות, נתונים פרטיים, כל מידע שיכול להשפיע או עלינו או על העסק שלנו, נוודא שהמידע מוצפן בעת אחסון, ושאנחנו בתור הלקוחות שולטים מפתחות ההצפנה, או מה שידוע גם כ-Customer Managed Keys. הדבר הבא, זה היכולת שלנו להתחבר לשירות המנוהל הזה, שלפני רגע אמרנו שהוא יש לו שם DNS וכתובת IP פומביים, להתחבר אליו בצורה פרטית. זאת אומרת, גם באמזון וגם באז'ור, יש יכולת שזה נקרא Private Link, Private Endpoint, כל אחד יש לו את השם שלו, שבגדול מה שזה אומר, זה אומר שהבקט שלנו מקבל כתובת IP פרטית מתוך הסאבנט שלנו, ואז התעבורת תקשורת עוברת על גבי הבקבון של ספק הענן, ולא על גבי רשת האינטרנט הציבורית. ואז יש לנו עוד שכבת הגנה, כך שאומנם השם הוא לכאורה פומבי, שם ה-DNS-י, אבל רק מי שנמצא בתוך הסיגמנטים שלנו יוכל לגשת לבקט.
זה ויכוח, מה שאמרת עכשיו, זה ויכוח שאפשר להריב עליו שעות, וכל מה שקשור בדרך כלל לגופי אנטרפרייז. ככה או ככה זה עובר בצינור פרטי של הענן, אבל לא ניכנס לזה כי זה... אתה תגיד ככה ואני אגיד ככה ואת הוצאתי אותה תוצאה.
אני חושב שאחת הדוגמאות היה שהיה איזשהו מאמר לפני כמה שנים שקראתי, לגבי איך האקרים מנסים לחפש open buckets. אז אחד הדברים, מכיוון שלכל bucket יש שם DNS-י משלו, למעשה ספק הענן גם מייצר לו תעודת SSL ייחודית עם השם שלו. ואז לכאורה, אם אני עכשיו מחפש את הארגון שלך ואני רוצה לדעת איזה open buckets יש לך, אני אלך ל-DNS, אני אעשה query, אני אסתכל שם את כל השמות שמצאתי של ה-S3 bucket, ובהרבה מאוד מהמקרים אני אוכל לזהות שזה S3 bucket, ואז אומר, אוקיי, קודם כל כבר יש לי מידע, עוד לפני שבכלל התחלתי לדבר עם הארגון, אני יודע איזה bucketים קיימים. אז הנושא של ה-private endpoint מצמצם את זה בעצם עובדה שזה שאני יודע שיש תעודת SSL לשם DNS-י, עדיין לא אומר שפיזית או ברמת הנטוורק יש לי גישה אליו.
אוקיי. זה מעניין, כי הם משתמשים בווילד קארד, אז אולי אנחנו מדברים פה על משהו אחר. יש לי כיוון למה... שלח לי את המאמר אחר כך, נעבור עליו.
אוקיי.
עכשיו, דיברנו על תקשורת והצפנה, מה לגבי הרשאות גישה?
אוקיי, אז כמו בכל שירות אחר, לכל ענן יש את שירות ניהול הזיהויות, או Identity and Access Management משלו, ואז אני יכול לבוא ולהגדיר חוקים של איזה משתמש, או לפעמים זה איזה, אני לא יודע מה, מכונה או אובייקט או פונקציה, היא יכולה לגשת לאיזה משאב. אז אם נגיד, דיברנו כבר על פונקציות, אז נאמר, בעולם האמזוני, אם אני רוצה עכשיו לאפשר ל-EC2 Instance, או ל-Lambda Function, גישה נאמר ל-S3 Bucket, אני צריך להגדיר IAM Role, שאומר איזה הרשאות יש, יש לה הרשאה של Read, יש לה הרשאה של List, יש לה הרשאה של Upload, לא משנה מה. אם אני מסתכל על זה באז'ור, אז באז'ור, כשיש לנו את ה-Azure Functions, אני יכול להגדיר לכל פונקציה Managed Identity. ואז גם שם, זה ישות מתוך ה-Azure Active Directory, שאני יכול לנהל אותה, ואני יכול להגדיר איזה הרשאות יש לה. בגוגל, אני יכול להגדיר Service Account, לכל Google Cloud Function, ולתת לו IAM Permissions, לבצע פעולות מסוימות על Google Cloud Storage, ובענת של Oracle, יש מה שנקרא IAM Policy, ששם לכל Oracle Function, אני יכול להגדיר גישה, ומה היא יכולה לעשות לגבי ה-Object Storage.
אוקיי. עכשיו, מה לגבי ניטור של מי יכול לגשת לאובייקטים?
אז גם בעולם הניטור, לכל ספקי הענן יש את שירות הניטור שלהם, שמאפשר לי למעשה סוג של audit trail לגבי מי ניגש למידע ומה הוא בדיוק ביצע בו. רק חשוב לזכור שיש את הדברים הדפולטיביים, ויש את, נקרא לזה, data access. איזה פעולות API ביצעו על אובייקט, משהו שבסוף אם אני שומר אותו בצד, יכול להיות שזה יעלה לי הרבה מאוד כסף. אז נגיד ב-AWS יש לי את CloudTrail, שאני יכול להפעיל כברת מחדל. אם יש לי איזושהי סיבה טובה, אני יכול גם להפעיל S3 Server Access Logs. זה יעלה לי יותר כסף, אבל אם יש לי ממש צורך לעשות פורנזיקה אמיתית, אז כנראה שאני אצטרך את זה. באז'ור, השירות הניטור שלהם זה Azure Monitor, הוא מנטר גישה לתוך ה-Blob Storage, ואז אני יכול לקחת את המידע הזה ולהעביר אותו הלאה לשירות דוגמת Azure Storage Analytics ולנתח אותו באופליין. בגוגל יש להם את Google Cloud Audit Logs, וגם שם כברת מחדל פעולות אדמין נשמרות. אם יש לי איזושהי צורך במה שנקרא Data Audit Access Logs, אני צריך להפעיל אותו ידנית. ובענן של אורקל, גם פה כל פעולת API מול שירות Object Storage נשמרת, ובשירות OCI, audit service, ובמידה ויש לי איזשהו צורך לעשות לאיזושהי אנליטיקה בהמשך, אני יכול לשלוח את הלוגים האלה לשירות Oracle Logging Analytics, שוב, אם יש לי איזשהו צורך לעשות איזושהי פורנזיקה או איזושהי אנליזה יותר מעמיקה בהמשך.
אוקיי. משהו נוסף אגב שאתה רוצה להוסיף?
לא, נראה לי די מיצינו את העולם של Object Storage די מקצה לקצה.
אז אני אוסיף שני דברים. אחד, אמרתי את זה גם באחד הפרקים הקודמים, יש גישה כזאת שארגון אומר, רגע, בוא נעבור לענן, אז החשיבה היא, אני תמיד נמצא מאחורי פיירוול. יש לי מלא שכבות לאורך הדרך, אבל השכבה הראשונה שמגנה עליי תמיד זה הפיירוול. אין פיירוול באובג'קט סטורג', כי הוא לא אצלי, זה שירות של מישהו אחר שאני ניגש אליו ואני מבצע דברים. אז אם הצלחתי לסמן כל כך הרבה צ'קבוקסים, או להדליף קי בתעוד על אף לקי שיש לו גישה לבקטים, אז למרות שמתחברים לא מארגון, יכולים לגשת למידע. ועוד משהו שאנשים המון פעמים מבלבלים בו, שנתקלתי בזה עם הרבה אנשים, יש לנו encryption in transit ו-Encryption at Rest. לא מדובר על REST API, זה Encryption כשהקובץ במנוחה, כלומר, אם הקובץ עכשיו שוכב בארדיסק, הקובץ מוצפן, אם מישהו לוקח את הארדיסק, או במקרה של אמזון, אם מישהו יצליח לגשת לכל כך הרבה ארדיסקים, לכל כך הרבה מקומות שונים, ולחבר את כולם, ולא ישימו לב, אז הוא יצליח לגשת לקובץ שהוא מוצפן. קובץ מוצפן בדיסק זה Encryption at Rest. Encryption in Transit, שאני מוריד אותו, אז הוא תמיד יהיה דרך פרוטוקול מוצפן, ואגב יש bucket policy שאפשר להגדיר, ואז בקלות תמיד הגישה תהיה רק עם SSL.
אגב, מהניסיון שלך, אם אני עובד עכשיו נגיד בעולם האמזוני, ואני עכשיו מייצר bucket ומעלה לשם הרבה מאוד קבצים, והמידע שם הוא רגיש, ואני צריך להצפין אותם את REST. מה הגישה מבחינת ה-cost benefit? האם כדאי לי להצפין כל אובייקט בנפרד, או לבוא ולהגיד לא, אני מבצע הצפנה ברמת הבקט, ואז כל מה שיעלה, יש לי מפתח הצפנה אחד.
זה מאוד תלוי איך אתה מצפין. יש יותר מדרך אחת להצפין, הדיפולטית היום היא הדרך הפשוטה והזולה, אתה יכול להצפין את זה עם מפתח שלך, ואז כל API, כל יש גישה ל-KMS, ולעשות דקריפט, מאוד תלוי איך אתה עושה את זה. אבל אין הבדל אם אתה מצפין את כל הבקט או מצפין אובייקט אובייקט, זה אותו תהליך, זה פר אובייקט.
לא, מבחינת כמות קריאות ומבחינת עלות. עצם העובדה שאני צריך עכשיו לייצר מאות אם לא מיליוני מפתחות הצפנה, כאילו מפתח פר אובייקט.
מפתח פר, לא, אין גנס מפתח פר אובייקט, זה לא, אין, יש באמת, זה תחום שלם שצריך לבדוק אותו, לחקור אותו לפני, אבל היום זה מאוד פשוט, או שאתה משתמש במפתח של אמזון, או שאתה משתמש במפתח שלך, וכל פעם שאתה עושה דקריפט עם מפתח שלך, אתה משלם על זה ממש קצת כסף, אבל כשעושים 1.5 מיליארד קריאות לאובייקטים בחודש, זה מצטבר לסכומים יפים.
כן.
אז יאללה, תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נשמח לשמוע מכם עוד תגובות, בקשות ושאלות. ועד הפעם הבאה, להתראות.
ביי.